הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק התשיעי של הלכות שלוחין ושותפים. פרק זה עוסק בשבועת השותפים. בחלקו הראשון של הפרק מבאר הרמב״ם את המקרים השונים שבהם אדם יכול להשביע את העוסק בממונו, ובחלקו השני התבהרו דיני השבועה והחרם לאחר חלוקת השותפות. פותח הרמב״ם בהלכה א', השותפים כולן, דיינו כל סוגי השותפים, והאריסין שעובדים את הקרקע ומקבלים חלק מהיבול, והאפוטרופין, דיינו אפוטרופסים שמינו אותם בית דין להשגיח על נכסי היתומים ולהתעסק בנכסיהם, וזאת בשונה מהאפוטרופוס שמינה הוא אבי היתומים שהתבהר דינו בהלכה ד', והאישה שהיא נושאת ונותנת בתוך הבית, שהיא מטפלת בעסקי בעלה כגון להכניס ולהוציא את פירותיו ופועליו, או שהושיבה בעלה חנוונית שתמכור בחנותו, אך אינו יכול להשביע על מה שהיא הופעה ומבשלת וכדומה, שאין האישה יכולה לגור עם מי שחושדה על כך. בכך גם בן הבית שמתעסק בהכנסת והוצאת פועלים ופירות וכדומה, הרי כל אחד מאלו נשבע מדבריהם מתקנת חכמים שבועה שלא גזל כלום לעצמו מעסק השותפות או מממון בעל הבית, והוא חייב להישבע אף כשהתובע בא בטענה ספק, שמה גזל את חברו במסע ומתן, או שמה לא דקדק יפה בחשבון שביניהם ועיכב לעצמו מחלק חברו. דהיינו אף כשאין התובע טוען כנגדו בוודאות שלקח מממונו שלא כדין. ולמה תקנו חכמים שבועה זו אפילו כשהתובע טוען שמה? שלא ככל השבועות שאין נשבעים אלא בטענת בארי, מפני שאלו שנזכרו מורין לעצמן, דיינו שהם פוסקים יותר מסברתם לעצמם, שכל מה שיקחו מנכסי בעל המאות לעצמם ראוי הוא להם, דיינו שזה מגיע להם, וזאת מפני שנוסעים ונותנים ותורחים בממון, ומכיוון שהממון נמצא בידם, הרי הם יכולים בקלות לקחת ממנו. לפיכך תקנו להם חכמים שחייבים להישבע שבועה אף בטענת ספק של התובע השם היקבו לעצמם מנכסי בעל המאות, כדי שיעשו את כל מעשיהן בצדק ואמונה, ושבועה זו אף שהיא מדרבנן היא שבועה כן של תורה בין כיתת חפץ. ואין משמעות תקנה זו של חכמים שכל השותפים, האריסים והאפוטרופים צריכים להישבע, אלא רק שהאחד מהם תובע את חברו אף שהוא תובע אותו בטענה ספק. ויתרה מזו, כתב התז שאף שמספיקה טענה ספק של התובע כדי להשביע אותו, הרי צריך שיהיה חשוד הנתבע בעיני התובע משום איזו הוכחה שיש לו עליו. אך באם התובע מודה שאין לו שום הוכחה לחשוד בו, אינו יכול להשביעו. ובפשטות כל שכן כשתובע אותו בטענת ודאי שעליו להישבע שבועת השותפים. וכך כתב המרדכי בשם הרב מרוטנברג. אחשר המשפט ונשיא וסי משפט כתבו ששבועת השותפין היא דווקא בטענת ספק. אבל אם הוא טוען אותו בוודאי שלקח ממנו ממון שלא כדין והנתבע מכחיש, בזה לא תקנו חכמים שבועה, משום שחזקה אין אדם מאיס פניו לכפור בממון חברו כשהתובע מכיר בשקרו, והוא נשבע רק שבועת הסת ששבועה קלה יותר ללא נקיטת חפץ ככל כופר הכל. וכתב הראש שכל אלה יכולים להשביע בכל עת שירצו ואינם צריכים להמתין לחלוקת השותפות, וכך פסק הרמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ואין אחד מכל אלו הנזכרים בהלכה א', נשבע שלא עיכב מנכסי חברו לעצמו בטענת ספק של התובע, עד שיחשוד המשביע אותן בשתי כסף, שהוא חושד בהם שלקחו מממונו שלא כדין שתי כסף, שהן שתי מעין של כסף, כמו שהתבהר שיעורם בהלכות טוען וניתן, שם כתב הרמב״ם שמשקלם הוא 32 שעורות של כסף. אבל אם חושדן בפחות מסכום זה, אינם נשבעים, משום שחכמים תקנו שבועה זו, כאין השבועה דאורייתא של מודה במקצת. ומודה במקצת אינו נשבע, אלא אם כן כפר בשתי כסף. וכתב רש"י במסכת שבועות שצריך גם שיודע נתבע בשווה פרוטה, שגם בפרט זה דומה שבועת השותפים לשבועת מודה במקצת. אחרי מיגש כתב שכאשר הוא תובע אותו בשתי כסף, אף אם הנתבע כופר הכל, חייב הוא בשבועת השותפים. וכתבו הרשב"ו וכסף משנה שהרמב״ם פסק כרבו הרי מיגש, ומשום כך לא הזכיר שצריך הודעה בשווה פרוטה. ובדעת השולחן ערוך בזה נחלקו הסמה והשח. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' מכאן, מהדין שצריך התובע לחשוד בנתבע בשתי כסף כדי להשביעו, אורו רבותיי, מסתם הכוונה לרי מיגש, אין היורש אותו יכול להשביע את שותפו של אביו, שלא עיכב לעצמו מחלקו של אביו בטענת שמה, שהיורש אינו יודע שאביו חשד בשותף האחר. ואף אם נאמר שסביר הדבר שאביו חשדו, הרי אינו יודע מהו הדבר שחשדו בו אביו, שלומר שבוודאי חשד אותו אב בשתי כסף כדי שיחשוד אותו זה היורש שאתה הוא שותפו גם הוא בשתי כסף. דהיינו שאף אם סביר ליורש שהמוריש חשד בשותף, אין הוא יכול בתור יורש השותפים להשביעו שבועת השותפים בטענת ספק, ומכיוון שנתבהר שאין משביעים שבועת השותפים אלא כאשר הוא חושד בו בשתי כסף, ואין היורש יודע בוודאות שהמוריש חשדו בשיעור של שתי כסף, אין הוא יכול להשביעו. ויש מי שהורה, זהו הרס"ג, וכן הריף בתשובה, שמשביע אותו היורש את השותף בטענת שמה, שמה עיכב לעצמו מממון המוריש. והרס"ג, שמכיוון שמה שהצריכו חכמים שבועת השותפים, אין זה משום שיש לו ידיעה ששותפו גזלן, אלא משום הסברה שמורה יותר לעצמו לקחת משל חברו, הרי גם היורשים יכולים לחשוד בו משום סברה זו. וזהו שלא כדעת התז שנתבהרה, שרק באם יש לו סיבה לחשוד בו הרי הוא משביעו. והרמב״ם פוסק, וכזה ראוי לדון, שהרי בבואר בגמרא במסכת כתובות, שהיורשין משבין את האישה, שנעשית אפוטרופה, דיינו אפוטרופסית, בחיי בעלה בן חסב, שלאחר מיטתו היורשין משביעים אותה שלא נטלה מממונו שלא כדין, בשעה שנשא ונתנה בנכסיו בחייו, וזהו אף שאין היורשין יודעים שאביהם חשדה בשתי כסף, ומוכח מכך שאף באופן כזה יכולים היורשין להשביע את השותף. וכן פסק בשולחן ערוך והביא את הדעה האחרת כי יש מי שאומר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' אף על פי שאין שם מעידים המעידים שזה הנתבע הריסו של התובע או שותפו, אלא הוא הנתבע מודה מפי עצמו, שהוא בעצמו הודע ואמר שותפו או הריסו או בן ביתו של התובע אני, אבל כנגד מה שהוא חושד בו שהוא גזל מממונו, הוא טוען לא גזלתי ממנו כלום, שהיה מקום לומר שיהיה נאמן על טענתו אף ללא שבועה שרי יש לו מיגו, שבאם הוא שקרן היה יכול לטעון שלא היה שותפו או הריסו או בן ביתו מעולם, שאז התובע לא היה יכול להשביעו בשבועת השותפים, ואם כן אתה שהודה מעצמו שהוא הריסו או שותפו, יהיה הוא נאמן בטענתו שלא גזלו אף ללא שבועת השותפים, אלא הרי זה נשבע שבועת השותפים, שהיא שבועה בין כיתת חפת של קדושה כספר תורה, שכאמור שבועת השותפים היא שבועה חמורה דרבנן כאין דאורייתא. וטעם הדבר שאין המיגו פותר אותו משבועת השותפים, ומשום שאין אומרים מיגו לפותרו מחיוב שבועה, אלא רק לפותרו מחיוב ממון, ומקור דין זה שאין אומרים מיגו לפותרו משבועה הוא מרבו של הרמב״ם הרי מיגש, שהוכיח זאת מהדין שמודה במקצת חייב שבועה מהתורה, ואף שיש לה נתבע מיגו שיכל לכפור הכל ולא יתחייב שבועה כלל. הרי שמיגו אינו פותר משבועה. ובטעם הדבר מבאר התז שמכיוון שאפשר לברר את האמת על ידי שבועה, אין אנו סומכים על המיגו. שאף שהמיגו מהווה הוכחה לאמינות דבריו, אין זו הוכחה מוחלטת, ולפיכך אף שהמיגו פותרו מממון, אינו פותרו משבועה שנועדה לברר היטב את הדבר. והראש חולק וסובר שמיגו מועיל גם כדי לפתור משבועה, משום שמיגו הוא דין דאורייתא. משום כך כשם שהוא פותר מממון, כך הוא פותר גם משבועה. ואת הוכחת הרי מיגש ממודה במקצת דוחה הראש, שלמודה במקצת אין מיגו, משום שאין אדם מעיז פניו לכפור הכל. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, חרמו פסק הראש. ואתה מבאר הרמב״ם את מי ניתן להשביע בשבועת השותפים. איזהו בן הבית שנתבאר בהלכה א' שיש לו לבעל הבית אפשרות להשביע אותו בטענת ספק, זהו מי שנושא ונותן בצורכי הבית, כגון שמכניס פועלים ומוציא פועלים, שהוא מנהל את עבודת הפועלים במשק הבית, וכן הוא מכניס לו פירות ומוציא לו פירות, שהוא מנהל גם את כל הקניות לצורכי הבית. אבל בן הבית שאינו נושא ונותן בעסקי הבית, אלא נכנס ברגליו לבית ויוצא בלבד, הרי אינו יכול בעל הבית להשביע אותו מטענת ספק, ומאחר שהוא מסתובב בבית, בעל הבית חושד בו שהוא לקח מהממון שבבית, שרי נתבהר בהלכה א' שכל מה שתקנו חכמים שישבינו אף בטענת ספק, הוא מחשש שמתוך תרחתם עבור בעל הממון ירו יותר לעצמם לקחת מממונו לעצמם. אך בבן הבית שאינו תורח כלל בצורכי הבית, אלא רק נכנס ויוצא בבית, הרי אין חשד מבוסס שהוא לוקח לעצמו מהממון שבבית. וכן מה שנתבהר בהלכה א' שמשביעים את האפוטרופוס, זהו רק אפוטרופוס שמינהו בית דין, אך אפוטרופוס שמינהו אבי היתומים לטפל בן חסב לאחר מיטתו, אין היתומים משביעים אותו בטענת ספק. ומבואר בגמרא שזו משום שחוששים שבאם נשביע את האפוטרופוס ימנו אנשים מלהיות אפוטרופסים, ומה שבאם נתמנה אפוטרופוס על ידי בית דין משביעים אותו, זהו משום שיש לו הנאה מכך שהוא חשוב ונאמן אצל בית הדין להיות אפוטרופוס, ולפיכך אף אם ישביעו אותו הדבר לא יבטל את רצונו להיות אפוטרופוס. ובמשנה בגיטין נחלקו בדבר התנאים, שלדעת הנקמה באם מינה הוא אבי יתומים יישבה, ובאם מינו בית דין לא יישבה, ואבא שאול אומר חילוף הדברים, ובגמרא שם פוסק שמואל כאבא שאול. וכן מה שנתבהר שהיורשים משביעים את האישה שמת בעלה, זהו רק שנעשתה אפוטרופסית על נכסיו בחיי בעלה. אך האישה שלא נעשית אפוטרופה בחיי בעלה, וגם לא נסע ולא נתנה בנכסיו לאחר קבורת בעלה, אין משבין אותה מספק, דאף שהיא חיה בבית בעלה והייתה לה אפשרות לקחת מממונו. הרי כאמור אין משביעים אלא את מי שנושא ונותן ותורח בממונו, שרק אז ישנו חשד מבוסס שהוא מורה יותר לעצמו לקחת מהממון לעצמו. וכן אף אם נסע ונתנה האישה בנכסי בעלה, אלא שהיא עשתה זאת לאחר מיטתו בין המיטה והקבורה, הרי הן משביעים אותה על זה שנשתמשה בו בין מיטה לקבורה, מפני שאם אתה אומר שתשבע על זה שלא יקבע לעצמה מנכסיו בזמן זה, הרי יש לחשוש שמחשש שמא ישביע אותה, היא תימנע ולא תמכור מנכסיו לצורכי הקבורה, ונמצא המת מתנבל, דהיינו שהוא מתבזה על ידי שישתהו מלקוברו. והראש מוכיח מדברי הירושלמי שעל מה שנשא ונתנה בנכסה בין המיטה לקבורה, אף אם לא מכרה לצורך הקבורה, אין משביעים אותה. משום שאם ישביעה, תהיה מניחתו ותלך לבית אביה, וממילא לא תהיה שם כדי למכור לצורך הקבורה. אך כתב שמדברי התלמוד בבלי לא משמע כן. והמפרשים כתבו שמסתימה דברי הרמב״ם אם נשא ונתנה בין המיטה והקבורה, ולא כתב באם מכרה לצורכי הקבורה, משמע שהוא סובר כדברי הירושלמי. אך בשולחן ערוך פסק שדווקא אם מכרה לצורכי הקבורה, אין משביעים אותה. הלכה, המשלח ביד חברו חפץ למוחו עבורו, או ששלח מעות בידו לקנות לו פירות או סחורה, אף על פי שלא נתן לו המשלח שכר על זה, ואין לו חלק ולא ענה בשליחות זו, והיה מקום לומר שלא נשביע אותו, משום שאדם ימנע מלגמול חסד עם חברו ולעשות עבורו שליחות בחינם, משום שיחשור שישביעו על השליחות. הרי אין אנו חוששים לכך, אלא הועיל ונשא ונתן בממון חברו, הרי זה נידון כבן הבית שנתבהר בהלכה א' שמשביעים אותו, וכך גם יש לו למשלח אפשרות להשביע את השליח מספק שלא גזל לו כלום בעת שהביא לו את הסחורה שקנה עבורו או מקצתה, או בעת שהביא לו את המעות עבור מה שמחר לו מהן, דיינו מהסחורה. החרש בו בתשובה חולק על הרמב״ם, ולדעתו אין להשביע את השליח, משום שאם נשביע אותו יש לחשוש שאנשים ימנעו את עצמם מלהיות שליחים. ולא אמרו חכמים שהנושא והנותן בממון חברו צריך להישבע, אלא במי שמתעסק תמיד בעסקי הבית, ולא בשליח שעושה את שליחותו באופן אקראי. ורק אם הוציא הוצאות בעבור המשלח ובא לגבות ממנו צריך להישבע כמה הוציא ויטול. והרלב"ז ביאר בדעת הרמב״ם שאין לחשוש שהשבועה תמנע מאנשים לעשות שליחויות בחינם, מפני שיכול השליח לעשות תנאי בשליחותו שלא ישביעו. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם והביא את דעת הרשב"ו כי יש מי שאומר. על החווה והשותפים שנוסעים ונותנים ביחד בסחורה או במעות, או שהיה אחד מהם נושא ונותן ומפקיד את הסחורה או את מקצתה או את המעות עם השני, דיינו שהוא מניח את הסחורה או את המעות או את מקצתן ביד אחד השותפים, והוא עושה זאת בלא משקל ובלא מידה ובלא מניין, ששניהם אינם יודעים כמה הפקיד אצלו והם סמכו אחד על השני, הרי מכיוון שהממון היה ביד שניהם, הרי שניהם נכנסים לספק שמה כל אחד מהם נטל מן הממון לעצמו, ולפיכך יש לכל אחד מהם אפשרות להשביע את חברו שבועת השותפין שלא נטל מהממון לעצמו כלום. אבל אם היה אחד מהם הוא שנושא ונותן והשני לא נתעסק עמו כלל, והסחורה והמעות גם לא הופקדו בידיו כלל, הרי נשבע אלא זה השותף שנשא ונתן, שהרי המעות לא היו כלל ביד השותף השני ואין לחשוש שמה נטל מהם, והבא חיקשה מדוע במקרה שרק האחד נושא ונותן במעות. אלא שהוא מפקיד את הסחורה או חלקה ביד השותף השני, יכולו להשביע את השותף השני שהסחורה מופקדת בידיו, והרי נתבהר בהלכה א' שכל מה שחושדים שהוא נוטל מהממון לעצמו, הרי זהו משום שהוא מורה יותר לעצמו מפני שהוא תורח בממון. ומבאר הבך שגם כשמפקידים אצלו את הסחורה זו היא תרחה מסוימת. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק התבהרו דיני השבועה לאחר החלוקה. הלכה זין חלקו השותפין את השותפות, והאריסין סיימו את עבודתם וחלקו ביבול הארץ עם הבעלים, ונתגרשה האישה ששוב אין לה מגע עם המון בעלה, ונפרד מעליו בן הבית ששוב אינו מתעסק בענייני הבית, והביא לו כבר השליח את הסחורה שקנה לו, או שהביא לו את המעות שמחר לו בהן, דיינו את המעות שקיבל עבור מחירת הסחורה, ובכל המקרים הללו בשעה שחלקו או נפרדו או הביא לו את הסחורה או המעות, שתק התובע, והלכו להם כל אחד למקומו ולא תבע מיד להישבע. הרי התובע אינו יכול לחזור ולהשביעו אחר כך בטענה צפק. הוא מביא הריטבו בשם יש אומרים שזהו משום שכאשר לא תבעו בעת החלוקה, הרי הוא מחל לו על השבועה. הרלב"ז כתב שזהו משום שלא תקנו חכמים שבועה זו, אלא על השותפים בעת שותפותם או בעת חלוקת השותפות. אבל אם הייתה לו לתובע גם טענת ודאי על הנתבע, שהיה לו לתובע תביעה אחרת ודאית על הנתבע בעסקי השותפות או בדבר אחר, בנוסף על תביעה זו בעסקי השותפות שהיא מחמת הספק, הרי זה משביעו עליה לתביעה הוודאית, שלכל הפחות הוא חייב להישבע עליה שבועת הסת, ומגלגל בה כל מה שירצה, שכאשר הוא משביעו על תביעת הוודאי, יכול הוא לגלגל עליו אף שבועה על תביעת הספק שמחמת השותפות, גם לאחר שחלקו את השותפות. שכך למדים ממה שנאמר בתורה לגבי סוטה, ואמרה האישה אמן אמן, שכאשר אדם מתחייב שבועה לחברו, יכול הוא לגלגל עליו שבועה, אף בעניינים שמצד עצמם לא היה יכול לחייבו שבועה. ומכאן הוכיח הריטב"ו שאין הטעם שאינו יכול להשביעו אחר החלוקה, משום שמחלו על השבועה, שהרי אז לא היה יכול להשביעו אף על ידי גלגול. הרמב"ן כתב שאף אם הוא אמר לו בפירוש הוא מוחלו על השבועה, יכול הוא להשביעו אחר כך על ידי גלגול. וכן אם יתחייב לו הנתבע לתובע שבועה אחרת לאחר זמן, בין אם הייתה זו שבועה של תורה, כגון שטבע אותו תביעה ממונית והודה לו במקצת, ובין שבועה של דבריהם, שבועה מדי רבנן, כגון שנעשה לו שותף או בן בית פעם אחרת שחייב להישבע שבועה מדי רבנן, שלא עיכב לעצמו כלום מממון השותפות או מממון בעל הבית, הרי זה הטובע יכול לגלגל עליו על ידי שבועה זו, גם את השבועה לשותפות הקודמת שלא היה יכול להשביעו משום שנזכר לטובו לאחר שחלקו את השותפות. ובאופן זה הוא משביע אותו שלא גזלתני בשותפות זו שבינינו עכשיו, ושלא גזלתני כשהיית שותפי או אריסי או בן ביתי או אפוטרופי בראשונה. וכן כל כיוצא בזה יכול לגלגל עליו שבועה באופנים אחרים. כתב הכסף משנה שבדברי הרמב״ם מבואר שיכולו לגלגל עליו שבועה אף אם השבועה הראשונה היא בטענת ספק וגם השבועה שמגלגל היא בטענת ספק, ששתיהם שבועות השותפים. אך יש הסוברים שלא ניתן לגלגל שבועה בטענת שמה. הלכה ח', השותפים שחלקו ביניהם את הממון המשותף ונשאר להם חובות משותפים אצל אנשים אחרים, שאנשים אחרים חייבים ממון לעסק המשותף, הרי איננו אומרים שמכיוון שנותרו חובות המשותפים לשניהם, נחשב הדבר שעדיין לא חילקו לגמרי את השותפות והם יכולים להשביע זה את זה, אלא לאחר שחלקו אינן יכולים להשביע זה את זה שבועת השותפים מספק, שהרי הם כבר עשו חשבון על כל ממון השותפות וחלקו את השותפות שהייתה ביניהם, והחוב שנשאר שאחרים חייבים להם המון, דבר ידוע הוא לשניהם, שאין צריך עוד לעשיית חשבון מיוחד, אלא בכל מה שיפרו מהלווה, ייקח זה את חלקו מן החוב וזה את חלקו מן החוב. ולפיכך גם החוב נחשב כבר כחלוק ונחשב הדבר שסיימו לחלק את כל השותפות, ומכיוון שכך אינם יכולים להשביע אחד את השני שבועת השותפים. וכן אם חלקו ונשאר להם אמהות השותפות בכיס, דיינו בארנק, וכבר ידעו אותן, שידעו שנשארו להם אמהות השותפות באותו הכיס, והם ידעו גם כמה אמהות יש באותו הכיס, ועדיין לא נטלו כל אחד את חלקו במאות הללו, אין משביעין זה את זה, משום שבשונה מסחורה משותפת, הרי המאות כחלוקין הם שהרי אינם צריכים שומה, כך שחלקו של כל אחד מהם ידוע וברור. והאור שמח כתב שכאשר הם חלקו ונשאר להם ממון בכיס, הרי זה נחשב כחלקו אף אם אינם יודעים כמה ממון יש בכיס, ומכיוון שהמאות אינן צריכות שומה, הרי כאשר הם יפתחו את הכיס ויראו כמה מאות יש בו, תהיה ברורה החלוקה ביניהם שכל אחד ייטול חצי המאות, ויכול אף אחד לחלוק ללא ידיעת חברו, כפי שנתבהר בפרק חמישי. ולפיכך נחשב הדבר שכבר חלקו את כל השותפות, ושוב אין האחד מהם יכול להשביע את חברו שבועת השותפים. וכן אם חלקו ועשו חשבון בכל רכוש השותפות כמה מגיע לכל אחד, ונשאר לאחד מהם אצל חברו דבר קצוב וידוע, שאחרי עריכת חשבון חלוקת כל עסק השותפות, נשארו אצל אחד השותפים סחורה או מאות, שעל פי החשבון וחלוקה שערכו נקבע הדבר שהוא שייך לשותף השני, הרי אף על פי שהשותף השני עדיין לא נטלו מידו, הרי חלקו כבר את השותפות, שראה אף בנוגע לאותו חלק הנמצא ביד חברו, כבר נקבע הדבר שהוא שייך לו, והוא כפיקדון הנמצא ביד חברו, ולפיכך נחשבת השותפות כמחולקת לגמרי, והם לא יכולים להשביע איש את רעהו שבועת השותפים. אבל אם נשאר ביניהם אפילו כלשהו מן הפירות של השותפות שעדיין לא חלקו אותן וגם לא ידעו את משקלם, שאם מדובר בפירות ממין אחד ובאותה איכות שהם יודעים את משקלם, הרי הם כחלוקים, שבאם נשארו להם 10 קילו מאותו המין, הרי הם כחלוקים 5 קילו לכל אחד. אך כאשר הם לא יודעים את משקלם, או שנשאר ביניהם צד מן השותפות, דהיינו חלק מהממון המשותף שלא עשו בו חשבון, ולא ידע כל אחד מהן כמה הוא חלקו המגיע באותו חלק שנשאר, הרי השותפות קיימת עדיין, כיוון שעדיין לא עשו חשבון בכל ממון השותפות, ולפיכך משביעין זה את זה שבועת השותפים, אף בנוגע לחלק השותפות שכבר עשו עליו חשבון. וכתב האור שמח שהדבר הקובע שהשותפות עדיין איננה נחשבת כמחולקת, ומה שאין אחד השותפים יכול לחלוק את הסחורה המשותפת לבדו, אלא בפני בית דין. הלכה ט', מי שטבע את חברו אחר החלוקה של השותפות שהיא שווה לו שבועת השותפים שלא לקח מהממון המשותף כלום לעצמו, הרי אינו יכול להשביעו אלא על ידי גלגול שבועה, כמו שביארנו בהלכה זין, ואתה מוסיף הרמב״ם שאבל יש לו לתובע אפשרות לאחרים סתם על מי שגזלו כלום, דיינו משהו כשהיה שותפו, או כשהיה אריסו, או בן ביתו, ולא יודע במה שגזל ממנו. בכוונה בחרם סתם שאין הוא מזכיר את שמו של הנתבע ואומר שבאם גזל ממנו יחול עליו החרם, אלא הוא מטיל חרם בלשון כללית על מי שגזלו כשהיה שותפו. והחרם בדיני ממונות הוא תקנת הגאונים במקרים מסוימים של תביעות ממוניות שבהם לא ניתן להשביע את הנתבע, ומטרת החרם היא לדחוף את בעל הדין להודות באם הוא טוען טענות של שקר. וכאן מסתיים הפרק התשיעי של הלכות שלוחין ושותפין.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.